שלום וערב טוב לכם, איתנו על קו הטלפון חבר הכנסת דודי אמסלם, שלום ערב טוב.
ערב טוב לך אבי ולעם ישראל.
מה יהיה? כלומר, כל אמירה שלך הופכת להקות מכה גלים, פשוט זה מה שקורה בשבועיים האחרונים.
לא, בשמאל האלים, המתנשא בעצם במקום ש... והפריוני בכנסת שרומס את הכנסת, רומס את כל עיקרון, כל נועל, כל נוהג, הוא בא ומטיף לנו מוסר, אז כל עוד זה לא ייפסק, אנחנו נמשיך באמת ולספר לציבור על האנשים האלימים והפריונים האלה.
כן, ההתבטאויות שלך, איך נאמר, אתה קורא לזה להטיח בהם את האמת בפרצוף, אבל אולי דווקא בגלל שאתה מביא איזה קול מהעם, קול אותנטי, קשה להתמודד עם הקול הזה, ואני שואל אותך, אתה יודע, האם בסוף אתה מרגיש שאתה תורם, שאתה עושה באיזשהו אפקט, שאתה מצליח לעורר איזה שיח סביב העניין הזה?
תראה, אני, זאת לא פונקציית המטרה שלי. אתה יודע, מפלטו של הנבל זה הפטריוטיזם. במקום שיענו לגופו של עניין, למה הם גונבים אותנו בכנסת, ולמה הם מתנהלים כמו שהם מתנהגים מולנו, ולמה הם יפים אותנו מכל הזונות הזאת, ולא נותנים לנו לדבר, אז הם מספרים, אמסלם מדבר בסגנון כזה או אחר. א', אני לא יודע מה זה סגנון, אני מדבר בעברית תקנית, בעברית, אני לא מקלל אותם, דרך אגב, מי שמקלל זה הם אותנו, אני יכול לשלוח לך קלטות ולספר לך איך הם דיברו, דרך אגב, 7 שנים לא הפסיקו לטנף עלינו מבוקר עד לילה, אני הייתי השר המקשר, כל שבוע הייתי עולה לכנסת, היחיד במיליה, הייתי שומע אותם, לא שמעתי שפתחו על אולפנים, הדברים חמורים ביותר, שמר לפיד אומר עלינו בכנסת לפני חודש, שאנחנו צאצאיו של יגאל עמיר, תבין טוב למה הוא משווה אותנו, הבן אדם החלול הזה, שכולו קלקר ולא תרם דבר למדינת ישראל, עשו אותו פתאום הוגה דעות, זה בן אדם שלא שירת באופן מעשי בצהל, זה בן אדם שאין לו השכלה, הוא בקושי סיים 12 שנות לימוד, הוא בא להטיף לנו מוסר, לי לאמסלם דוד, קודם כל, אני אומר להם, תלו כבר מבין עיניכם, קודם כל תראו מה אתם עושים, איך אתם מדברים, אתם לא מתביישים? אתה שומע את אביגדור ליברמן אומר, אנחנו ניקח את נתניהו והחרדים במריצה, נזרוק אותם למזבלה, והם מדחיקים, צוחקים באולפן, נהנים מהבדיחה. אני שמעתי אותם פותחים אולפנים 4 ימים, עכשיו אומר להם, אמסלם דוד משהו, דרך אגב, לא אמרתי שום דבר שהוא יוצא מגדר רגיל, וחזרתי על זה, דרך אגב, כל מה שאמרתי, זה היה בפייס, שאמרתי, דיברתי עם אנשים, דרך האינטרנט.
רגע, אתה יודע, בנקודה הזו...
אמרתי אותם על בימת הכנסת, כולם,
הכל. כן, בנקודה הזו שמצטטים אותך ומוציאים, לא מוציאים דברים מהקשרם, אלא פשוט אומרים דברים שלא אמרת בכלל.
משקרים.
אתה חושב שעושים את זה באמת בכוונת מכוון? כלומר, אם זה דודי אמסלם, יאללה, בואו נסית נגדו.
בוא, אני אסביר לך, בוודאי, קודם כל, לשמאל במדינת ישראל וכל המפלגות בכנסת, בוודאי יש להם משימה להשתיק אותי. הם מבינים שאני, הבן אדם שכרגע בכנסת עושה את המאומה הכי גדולה, ולכן המטרה שלהם זה להוריד לי את הראש, בוודאי. עכשיו, מה קורה? אני צריך להסביר מה קרה פה. הרי אני דיברתי באינטרנט, הדבר, מה שדיברתי, דיברתי במשך 4.5 שעות עם קהל שפנה אליי בשאלות ותשובות. זה היה הסיפור. עכשיו, הכל אותה, איזו קבוצה מסוימת שהעלתה את זה מיד באינטרנט. עכשיו, ערוץ, מישהו בא בדמרקר, כתב את הסילוף, את השקר, אתה יודע, המתואב הזה, והרץ אותו. עכשיו, מה קרה? ערוץ 12, ביום שישי, כשאני נמצא, יוצא מהבית הכנסת ועושה סעודת שבת, ואין לי טלפון, אני לא שומע, לא טלפון ולא טלוויזיה, ועד מוצאי שבת, חוגגים עליי 3 ימים, כל השמאלנים במדינת ישראל, ומה הם טוענים? שקר וכזב, הכל שם שקר, הם מתחילים לענות על השקר שלהם, ואיך באזור מוצאי שבת. אני אפילו עוד לא מודע לזה בכלל, עוד לא הזדקתי את הטלפון. כן? עכשיו תראה, ערוץ 12, יש להם איזה 300 כתבים. עכשיו תראה, ערוץ טלוויזיה עובד ככה, הוא האפקט העצום של הטלוויזיה היא בכל ובתמונה. אם אתה יכול להביא הקלטה של בן אדם, בוודאי אתה לא מצטט מה הוא אמר, אתה מביא את זה בקולו. כן. לכן בוודאי ובוודאי, זה גם היה אצלהם. לכן, בוודאי ובוודאי, הם שמעו את זה, הם הבינו לפחות בהיגיון שלי.
הם הבינו מה עומד מאחורי הדברים, ואמרו, בוא נשנה את זה.
בוא נעשה סיבוב על דוד אמסלם, כן. ולכן אני חושב...
ואחרי ש... העיתון, מיד גם כלי התקשורת הנוספים, המשודרים, כמו שאתה אומר.
ערוץ 12, ביום שישי בערב, ויש לו מה שנקרא תוכנית חדשות בשעה 8. וזה שיא הרייטינג. ושם, הרי אמרתי לך, אני בסופסת שבת, שר עם החברים שלי, שירי שבת, ואין בינתיים לחלקים עליי, צעקים עם ישראל. אתה מבין? ולכן אני רואה את זה כדבר חמור מאוד. ואני מתכוון לתבוע אותם באופן גם אישי.
זהו, כי אולי באמת הגיע הזמן, אתה יודע, אחרי כזו, יש לך פה באמת נפל לידיך פרי בשל, למרות שהם התנצלו, ויום אחורה, תיקנו.
לא קשור, אני לא רוצה את התיקונים שלהם, יש דברים שלא עושים. בוודאי לא לדוד אמסלם, לא עליי. הם חושבים שאני לא מוותר אף פעם איפה שיש רישות. איפה שיש תום לב, אני לא מתייחס. איפה שיש טעות, אני מוכל מהר. איפה שיש רשעות, אני לא, אני נלחם עד טיפה דמי האחרונה. ולכן גם פה אני אלך איתם עד הסוף. עם כל מי שהיה מעורב, כולל רונן צור, שכתב בזה שלו, שאני, אנשים אמרו לי, אני לא זה, שאני משהו, שאני נאצי או משהו שקרוב לזה. ודברים עשו בזה, כן.
אני רוצה לדבר איתך על עוד עניין, חוץ מאמירות והתבטאויות, ובאמת השיח סביב הסיפור הזה, חוק להגבלת כהונת ראש הממשלה, כולכם ככלי אחד ישר תוקפים אותו, בלי שזה קשור לנתניהו. אולי אתם משחקים לטובת הצד השני בצעדים האלה?
תראה, אין צד שני, צריך להבין, הציבור לא יודע, יש שם בצד השני, כפי שאמרתי, 8 דיקטטורים קטנים, הרי, מה נראה לך ששרן הסקל יש למה לומר בעניין? לא הבנתי. מה נראה לך שאורבך יש לו רוסי? יש שם מפלגות, את הקואליציה הזאת מרכיבים 8 מפלגות, שאין בהם שום דמוקרטיה, כולם בראשם עומד דיקטטור, ברובם המוחלט. ולכן אין סי ליין לאנשים שם. עכשיו, ברגע שגדעון סער סגר איתם, שהוא תומך בזה שלהם, והם תומכים בזה שלא נגמר העניין. עכשיו, מה קורה? לכן זה לא משנה מה תגיד או לא תגיד. יש להם רוב ביחד עם מנסור עבאס, שהוא בעצם, לטעמי, ארכי מחבל. כן? בוודאי בן אדם שתומך בטרור באופן מובהק, ומשקר את כל עם ישראל במתק שפתיו. זה האיש הכי מסוכן, דרך אגב. זה הבן אדם שבא ורוצה לדעתי לחסל את מדינת ישראל מטעמים אידיאולוגיים דתיים. זה לא איזה סכסוך אזרחי אצלו, זה סכסוך דתי. ולכן אני רואה אותו כדבר הכי מסוכן שיש בכנסת, יותר מאשר הרשימה המשותפת. ולכן אני אומר כרגע, הם מעבירים את החוק, למה אני מתנגד לחוק? ולמה המתייפיפים האלה השמאלנים, דרך אגב, שרוצים כל זכות אדם, לא מעניין אותם, שום דבר. הם הולכים, יש להם רוממות הדמוקרטיה בגרונם, דרך אגב, זה אנשים הכי פריונים, הכי אלימים, רונסים את הזכויות בצורה הכי גסה, שזו פועל לרעתם, שזו פועל לטובתם, הם רוצים גם בקורונה להוציא אנשים להפגנות, לא להם בית הכנסת, לא, אסור ללכת למקווה, לא להם בית הכנסת, אבל להפגנות חס ושלום, מרבן בבלוף, מכריח אותנו, 15,000 איש בבלפור, מפגינים בקורונה, חייבים, אחרת המדינה, דמוקרטיה תתמוטט, ולכן אני אומר, בוודאי גם, אבל היום דרך אגב, שהוא נמצא, עכשיו כשזה אצל בנט בבית אז הדברים נראים אחרת קצת, פתאום בית המשפט אומר בוא נבחן חזרה את הטיולים של המשטרה. עכשיו נחזור לעניין, זה חוק שהוא אנטי דמוקרטי באופן מובהק, אני אסביר גם מדוע.
רגע, לפני שאתה מתבטא על החוק הזה, בוא נשמע מה אמר ראש הממשלה לשעבר נתניהו בעצמו על החוק הזה, אבל לפני הרבה שנים, שנת 97, חוק להגבלת כהונת ראש הממשלה, הנה הדברים.
הייתי אחד מאלה שיזמו ודחפו את החוק לבחירה ישירה. ביקשתי להכניס לשם סעיף, ואמרתי שראש ממשלה לא יוכל לכהן בחוק החדש יותר משתי קדנציות, ואני אגיד לך למה. אם לא תעשה את זה בקדנציה הראשונה, אולי תעשה מה שצריך בקדנציה השנייה, אבל יותר מזה אתה לא צריך. תעשה את הדברים, לך לא הביתה, אבל לך במובן הפוליטי, לך הביתה, ואני רוצה להגיד לך, אני אשמח מאוד. לאחר התפקיד הזה, ללכת ולעשות דברים אחרים, ואני מקווה שיעלה בידי.
מה אתה אומר?
א', אני לא מסכים מה שהוא אמר אז, לא הסכמתי על זה, אני לא מסכים היום, דרך אגב, הוא גם טעל את העמי גם אז, ואני אסביר, אני אנמד גם מדוע. דרך אגב, גם אם הוא הסכים את העמי פוליטי, אם אני בן אדם מגון וישר, אם אני חושב שיש משהו שהוא טוב לעם ישראל, אז אני תומך בו, אבל לא, עכשיו אני אסביר מדוע זה חוק אנטי דמוקרטי, וזה חוק בעצם איראני, או צפון קוריאני, בגלל שאין, קודם כל, אין משטר אחד פרלמנטרי בעולם, כן? שהוא בעצם, יש בו חוק מהסוג הזה. זה
בגלל, כן, במשטרים פרלמנטריים, נכון? זה, יש למה? אבל במשטרים מדוע? אחרים הרבה מאוד, מארצות הברית אסביר, הגדולה ואחרים.
אני אסביר, רק במשטר נשיאותי. מדוע, דרך אגב, אין. בגלל שכל רגע נתון, אתה יכול להחליף את ראש הממשלה. עכשיו, יש בוודאי ובוודאי, אנחנו מסכימים, שמי שבוחר את המנהיג שלו זה הציבור. זה לא איזה מישהו שמכניס איזה רשימה, זה באיראן. עכשיו, אם הציבור רוצה לבחור את ראש הממשלה שלו, או בוחר את פלוני או אלמוני, ורוצה לבחור אותו, כמו למשל מרקל. מרקל לדעתי הייתה ראש ממשלת אנגליה, בקנצלרית אנגליה לדעתי 16 שנים לפחות. כן? וכן הלאה, גרמניה, סליחה. וכו' וכו' וכו'. אז לכן אני אומר, הציבור בסוף בוחר אותך, אם הוא לא רוצה אותך, לא בוחר בך, רוצה אותך, בוחר בך, מי אתה, מי שמחה, תגיד גדעון סער, להחליט בשביל הציבור, לא בשביל נתניהו, בשביל הציבור, את מי יבחר, אז עכשיו זה 8 שנים, מחר יבוא מישהו ויגיד, למה 8 זה הרבה, 4 שנים, למה הוא בא מתוך שיקול פוליטי, עכשיו, פתאום גדעון סער עכשיו יפריע לו, הוא בכנסת כמעט 20 שנה, מה הוא יתעורר הבוקר עם החוק הזה? זה ברור לך שהבן אדם בא מיצר נקמנות, ובקושי הוא לא מגרד את אחוז החסימה, הוא אפילו לא מגרד כמעט מנדט. הבן אדם הזה אפילו לא רואה את הכנסת ממשקף.
אבל לא, אתה לא מצליח, אז יש היגיון במה שאתה אומר, כן? בואו לא נמחק את כל מה שאתה אומר, אבל איך זה קשור לנתניהו?
אני מסביר, זה לא קשור לנתניהו. אני מתנגד לחוק ברמה העקרונית, אני חושב...
אתה אומר, לא משנה מי ראש ממשלה מהשמאל, מהימין, דמוקרטיה, העם בוחר, נקודה.
בוודאי, אבל זה קורה בכל העולם, לא הפנתי, הרי ההיגיון, אנחנו לא מוציא לזה היגיון חדש. הרי, מדוע בכל הרי מדינת ישראל זה דמוקרטיה צעירה, יש דמוקרטיות הרבה יותר ותיקות ממנה, עם משטרים פרלמנטריים, מדוע הם לא עושים את זה? בגלל שהם מבינים שזה אנטי-דמוקרטי, זה סותר תמונות הדמוקרטיה. בא לי גדעון סער הצדיק הגדול, שצריך לשאול אותו, דרך אגב, אני טוען, דרך אגב, שהוא מקדם חוק הקנאביס, בגלל שהוא קיבל ערבות ממר קובלר של 4 מיליון שקל, שזה בפני עצמו, אני מטפל בזה מול היועץ המשפטי לממשלה, מר מנדלבליט, שהוא לא זז ולא עושה שום דבר במה שקשור.
פורש אבל גם עוד חודש, זהו.
מה זה חשוב? כל המנגנון הזה שם, הם מנגנון שמגן על הממשלה, אז מתחילת הדרך מנדלבליט, מהרגע שהוא החליט שהוא מגיש כתב אישום נגד נתניהו, הוא מפריע לממשלה ולנו לנוע בכל נושא ונושא. בגלל שהוא מבין שהוא כבר נכנס גם לצינור, והוא חייב לצאת מהצד השני.
תגיד, חבר הכנסת אמסלם, אם בגץ פוסק בעוד שבועיים שיש לרפורמים בכותל המערבי, את כל מה שהם רוצים. כלומר, זה עוד זרם חדש ביהדות, שנכון, אפשר לנסוע בשבת, אפשר לחלל את כל התורה כולה, אבל להיקרא יהודי והכל בסדר, לכתחילה. ואני שואל אותך, מה אתה עושה באותו רגע? כלומר, מה צריך לקרות כאן אחרי צעד כזה?
תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, המתווה הכותל של הרפורמים, זה בעקבות החלטת בגץ. עכשיו, לכן אני טוען, מה שקורה בבגץ, זה אנשים שהם אולטרה-ליברליים, שהם לא מייצגים לדעתי את הערכים של רוב הציבור היהודי במדינת ישראל. זאת היא הטענה הבסיסית שלי. לכן גם, לדעתי צריך לשנות את משם, להביא אנשים יותר מסורתיים, דתיים, חרדים, אנשים עם זיקה יהודית עמוקה. עכשיו, הכותל זה לא סיפור של דוד אמסלם או של גפני. יש פה משהו עמוק, בכל מה, דרך אגב, זה לא רק של החרדים, ולא של...
בדיוק, זה מה שאני נוסע לשמוע.
זה של עם ישראל, אבל אני לא יהודי דתי. אני מסורתי, ואני הולך לכותל, והכותל חשוב לי, ואני מניח שאם אתה, רוב הציבור במדינת ישראל היהודי, לא ערך, אני ככה מרגיש. עכשיו, אם בגץ, אנשים חילונים, שלא מבינים דבר וחצי דבר לדעתי, בכמעט שום דבר יהודי, בוודאי לא מכירים את השולחן, אני לא בטוח שמכיר את ההיסטוריה של העם היהודי, במלואה. באים ומחליטים שהכותל ניתן לרפורמים, שהרפורמים עצמם טענו, שבית המקדש היהודי הוא בעצם מה שנקרא בית מטבחיים פגני, הוא בכלל פרימיטיבי. כן, אז מה הם רוצים להתפלל עכשיו פתאום לקיר המערבי שתומך את אותו בית מטבחיים פרימיטיבי עתיד? תמיד אנשים אבסורדים, הרי הרפורמים הם היו נגד הקמת מדינת ישראל, היהודים בעצם, הרפורמים בעצם ביטלו את כל המצוות המעשיות, הם בעצם הלכו על תיקון עולם, הרי הרפורמים התנגדו לכל דבר שהוא יהודי בעצם באופן מעשי, הרפורמים אמרו בכלל שוושינגטון זה ירושלים, וארצות הברית זה ציון. הרי תבין על מה מדובר פה, דרך אגב, כמעט אף רפורמי, תבוא לרחבה, יש שם היום רחבה, אין לי מושג מי גם הקים אותה, אבל הם רוצים שדרג אותה, עכשיו תבוא היום רגלי, תראה אם יש שם חוץ מחתולים, משהו, הם רק מבזים את קודשי ישראל, בית המשפט העליון במדינת ישראל לצערי הרב לא מייצג את זה. שאמרתי את הערכים ואת הרוב היהודי שנמצא בארץ ישראל. וזה דרך אגב דבר ראשון שאנחנו צריכים לשנות את העמי ולהביא לשם אנשים שבעצם ישקפו את הערכים שהרוב הציבור במדינת ישראל הוא מרחש אותם וחשוב לו. ולא אנשים שהם חיים מה שנקרא יותר את עצמם מנותקים מהציבור. זה לא עובד כך, אנחנו מדינה יהודית בסופו של עניין. ולכן אני לא מתפלט, דרך אגב הם גם הוציאו פסק דין שאפשר להכניס חמץ לבתי החולים כן, בפסח וכולי כן. וכולי, זה משהו, אנשים עזורים, אני רואה אותם אנשים...
יש פה מגמה בכלל עכשיו עם התחבורה הציבורית בשבת ורכבת ישראל בשבת.
אני רואה אנשים שם, יש שם 15 שופטים, אני חושב שחלק גדול מהם בורים ועמי הארצות בכל מה שקשור במסורת ישראל, ובידע היהודי, מה זה יהודי, מה זה המסורת, מה זה המצוות, מה החשיבות שלהם, מה... הרי לא יהיה לי על הדעת, הרי נניח שהיה מדובר עכשיו, סתם דוגמה, בוא נחשוב עכשיו שיבוא איזה נוצרי ויפסיד לפתוח חנות חזיר דווקא בכפר שהוא כולו מוסלמי. הרי ישן הם יגידו, מה פתאום, איך, אסור, הנה, הרי יהודים רוצים לעלות, להתפלל בהר הבית, הם ממציאים, מה פתאום, ביטחון ולא. אבל אם זה יהודים, דרך אגב הם רומסים ולועגים, קודם כל לערכים היהודים, לא לערכים המוסלמים חס ושלום וכו'. לכן
הבעיה היא שהבורות, הבעיה שהבורות בנושא יהדות, זה לא רק נחלתם של שופטי בית משפט העליון, אנחנו חיים בתוכה ומכירים אותה, כן.
נכון, לכן אני אומר, אנחנו...
שמעת היום את חברת הכנסת מיליניקובסקי בוועדה?
לא, אני אגיד לך, אני לא אוחז ממנה בשום נושא, באמת, בשום פרמטר, אז לכן בואו נשים את זה בצפצף.
לא, אבל היא בראשות ועדה שעוסקת בנושאי דת יהודי.
אבל עזוב, זה חלק מהאבסורדים שלה, כפי שאמרתי לך, הפריונים האלימים האלה. אתה מבין? זה לא מעניין אותם, הרי בית המשפט העליון אחר גם יכול לפסוק שחזיר זה חיה שלו, וצריך לקבל אותו. ולתת להקשר של להחליף את הבדות, לתת בדות הזה. אז מה? ולכן אני אומר, מליניקובסקי לא מעניין, זו עשרה אני אמרתי, אני מכיר אותה כבר מספר שנים, לא בדיוק, אתה יודע, לא אוחז מההתנהלות וההתנהגות שלה, בסדר? בלשון המעטה. אבל זה לא חשוב, הם רומסים כל ערך יהודי. כולל עכשיו, דרך אגב, הם מתחרים ביניהם עכשיו, כאילו חטוף כפי יכולתך, ככל שאתה תחטוף עכשיו מהר, ותביא עוד חוק נגד היהדות, תרווחת, תביא עכשיו תחבורה, בשבת, תבטל עכשיו את הנישואים והגירושים, עכשיו, תבטל עכשיו את הברית מילה, עכשיו, ומהר, מהר, לפני שחזו שלא נחיפו אותנו.
זה באמת התחושה, זאת ההרגשה.
תאר אותי, תבין, עם ישראל הגיע בארצו אחרי 2000 שנות גלות, סבא שלי בא לארץ, והם חושבים שבגלל זה הוא הגיע, הוא לא חולם לענות לארץ ישראל, אם זה מה שקורה פה.
זאת הארץ, זה המצב, ועם זה צריך להתמודד, ו... שרדנו 3,000 שנה בכל מיני סיטואציות של מקומות וגלויות, בסדר? לא אלמן ישראל, לא תשכח תורה מפי זרו, אומרים.
זה נכון, אבל רק שאתה מבין לבד, אבי, אנחנו כשהיינו בין הגויים, אז היה התלקטות פנימית, היהדות באמת, היהודים שמרו על כל המנהגים שלהם. תראה מה קורה לנו בארץ ישראל, אתה לא מאמין. אתה לא פשוט לא מאמין. אני רואה את זה כסכנה קיומית של עם ישראל, שתבין. אני רואה את זה כסכנה קיומית של המדינה. הרי בסוף, אם אין ערכים יהודיים, מדינת ישראל בהכרח תתפורר. הרי מה הוא קרה פה? עוד 50-70 שנה יקומו הילדים פה ויספרו להם, פעם היה פה יהודים, יש כמה קנה, יש עוד כמה כוללים בירושלים, בואו ניקח אתכם, זה כמו מוזיאון, נראה לכם, אבל פעם היו פה אנשים שקראו להם יהודים, הם היו מתלבשים ככה, בשבת, היה איזה יום אחד שהם היו שומעים אותו, קראו לשבת, ופעם היה גם פסח, הם היו יכולים דברים כאלה מוצות, אנחנו נסביר לכם, נלך למוזיאון, נראה מוצות, נראה לכם מה זה, לא משואל, מדינה כזאת יש לה זכות קיום, הרי מה, מדינת ישראל קמה בגלל שזאת מדינת היהודים, אם לא מדינת היהודים, מדוע היהודים באו לפה? בוודאי שאין לה זכות קיום, אין לה ערכים יהודים.
חבר הכנסת דוד אמסלם, תודה רבה, בהצלחה, ערב טוב.
ערב טוב לך ולמאזינים.
טובות.